כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג דגים מזן חדש מאת גל נתן, קוראת טלי ליברמן, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. נער דג דגים בשפך הירקון. הוא עומד לבד על פיסת חול. סביבו בקבוקי פלסטיק ריקים וסקיות ניילון שדומות מרחוק למדוזות. עורבים תקיפים עומדים על סלע לידו. זוגות עם עגלות צועדים. מצעד עגלות של שבת. שמש צהריים מאוחרים מוציאה משפחות צעירות מבתיהם. פעוט מסתרך אחרי עגלה. הוא צועק בבכי. אבא, סליחה, תיקח אותי על הידיים. האב נראה עייף. הוא מביט באשתו. שערה מחומצן, קמטים מקיפים את פיה. היא מנידה בראשה לכיוון הפעוט. האב עוצר וחוזר אחורה לאסוף אותו. העמודים שמחזיקים את הגשר של רידינג נטועים באדמת הירקון כמו גזעים מחלידים של בטון. אנשים חוצים את הגשר ולא עוצרים להביט בנחל מתחבר אל הים. אני מתיישבת על כיסא שחובר בברגים אל פרגולות הדק האינסופיות שהותקנו בנמל. לוחות העץ נראים עייפים. אם היה פה אלישה, ודאי היה אומר שהם זקוקים לשכבה של לק. ציפור מסוג מיינה מתיישבת על הכיסא לידי. קראתי לא מזמן שהיא מככבת ברשימת 100 המינים המהגרים הגרועים ביותר בעולם. הוא שלח לי הודעה הבוקר וסיפר שהכלב שלו קפץ מהקומה השנייה. לא שמעתי ממנו מספר חודשים, מאז הבוקר האחרון שבילינו יחד. לא רציתי לראות אותו אחרי אותו הבוקר. היבטתי בגב שלו מתרחק מהמיטה שלי, והוא היה נראה לי כמו יצור קדמוני. כמו מוטנט מחוברת קומיקס. עצמתי את העיניים ועשיתי את עצמי ישנה, כשהוא נכנס לחדר כמה דקות מאוחר יותר, ונשק אותי לשלום על המצח. הנער הצליח לדוג דג קטן ואפור. לחייו תפוחות ואדומות מקור של חודש ינואר. העורבים זוקפים מקור ונראים מרניים. הוא מוציא ביד לא מיומנת את הקרס מפיו של הדג ומשליך אותו לדלי. הנער נראה כאילו תלשו אותו ממשחק מחשב ושלחו אותו לדוג בשפך הירקון. לבוש בטרנינג אדום. נער, אבל עדיין מכוסה בשכבת שומן ילדית. גברים במכנסיים אדוקים רצים לבד. בזוגות ובשלשות. מדי פעם חתיכה של שיחה נתפסת באוזן שלי. משהו על סטארט-אפ, משהו על מכונית מדגם אאודי. המיינה מתעופפת וחוזרת לכיווני. ילדה, ללא שיניים קדמיות, עוצרת ומחייכת אליי. כמה מוזר זה שילדים מבלים תקופה שלמה ללא שיניים קדמיות. אם אלישה היה כאן איתי, היינו שותקים יחד ומביטים על הים. אישה בבגדי ספורט בצבע ורוד פוקסיה רצה אחרי בעלה. יש לה צלוליטיס ביריחיים שנראה כמו תחרה, כמו בצק שתפח בקערה. דתיים אמריקאים בדייט. הבחורה לא לבושה מספיק חם, היא מספרת שאכפת לה ממשהו, אני לא שומעת ממה. ככל שצועדים מזרחה לכיוון בבלי, הירקו נראה כאילו הוא זורם הפוך. אמרתי את זה פעם לאלישה והוא ענה ביובש, זה בגלל הרוח שבאה מהים. איש בבגדי ספורט רחבים קורא לכלבה הזעירה והלבנה שלו בשם מימי שתבוא. היא רצה לכיוונו במהירות ונראית כמו ארנבת שבורחת מכלבים. כשעוד ניסינו להיות יחד, הוא שלח לי כל יום תמונות של הבית שלו שהוא בונה בעצמו. היה נדמה לי שהוא זומם לשייף אותי ולחבר אותי לבית כמו ספסל האמבטיה שהוא שלח באחת התמונות. שמש מפציעה מבין העננים ומאירה את הנער הדייג באור הרואי. הנער ששלף את עצמו ממשחק המחשב והלך לדוג בשפך הירקון דגים רדיואקטיביים. מה אני עושה בצפון תל אביב? דוכיפת מנקרת בפיסת דשא קטנה לצידי. הציפורים לא מפחדות ממני כי אני יושבת בכיסא כמו פסל. באותה מידה היו יכולים לחבר גם אותי בברגים. אם הוא היה מניח לי באותו הבוקר, סביר שהייתי נשארת איתו. אולי הייתי עוברת להתגורר בבית שלו ועוזבת את צפון תל אביב. באותו האופן שהם מדלגים על פרסומות בסרטון יוטיוב, ברגע שמתאפשר. הייתי מדלגת על צפון תל אביב כמו על פרסומת. צפון תל אביב מפחידה יותר מדרום תל אביב. אמנם אין כאן זונות ומבקשי מקלט, אבל יש פה דברים יותר מפחידים. מה גרם לכלב של אלישה לקפוץ מהקומה השנייה? הדתיים האמריקאים מתיישבים על כיסאות לידי ומבריחים את המיינה ואת הדוכיפת. העורבים על הסלע נשארים נטועים במקומם. האמריקאי שואל את האמריקאית אם הייתה שוקלת לעזוב את ירושלים. הוא מעשי. אני מביטה ברגל החשופה שלה, ודאי כשחשבה מה ללבוש, הביטה דרך החלון וראתה את השמש זורחת. שערות קצרות סומרות מקור על רגלה. היא מהססת עם התשובה. אני רוצה להתערב בשיחה ולהגיד לה שלא תעזוב את ירושלים. בטח לא בשביל צפון תל אביב. אני מאמינה בכל ליבי שאמריקאי גר בצפון תל אביב ומנסה לגייס אותה להצטרף גם. הנער הדייג מתקין באצבעותיו השמנמנות עוד פיתיון על החכה ומשליך אותה למים. האמריקאית אומרת שזה תלוי לאן תתקבל הלימודים. האמריקאי מחייך. אני לא מאמינה לחיוך שלו. הוא לא רוצה שתתקבל הלימודים באוניברסיטה העברית. הוא רוצה שהיא תעבור לפה ושהם ילכו בכל שבת על גדת הירקון. הדבר שחיבבתי יותר מכל באלישה היה זה שהוא לא גר בתל אביב. לא בדרום תל אביב ולא בצפון. אלישה היה כרטיס היציאה שלי ואני פספסתי אותו. אבל עכשיו נשלח לכיווני חבל ההצלה בצורת ההודעה הזאת על הכלב שקפץ מהקומה השנייה. האמריקאי שואל את האמריקאית עם קרלה. לו היה גבר אמריקאי בסרט אמריקאי, היה מוריד את המעיל שלו ומניח אותו על כתפיה. אבל אולי טוב שזה לא מה שהוא עושה. שתבין לאן היא נכנסת. היא אומרת שלא קרלה. באותו הבוקר גם אני יכולתי להגיד לא. אבל בטוח אני לא יכולה להאשים את אלישה במה שקרה בבוקר ההוא. זה עוד עניין עם סרטים אמריקאים. תמיד זוגות מאוהבים מתעוררים ונראים נפלא, ואז הם מזדיינים. אני לא נראית נפלאה ולא מרגישה נפלא כשאני מתעוררת בבוקר. אני אוהבת לבהות בתקרה לפחות שעה לפני שאני יוצאת מהמיטה. רק אחרי שעה כזאת של בהייה, אני מרגישה כמו בן אדם. האמריקאית שואלת את האמריקאי אם אפשר לאכול את הדגים ששוחים בירקון. הוא אומר לה שהוא חושב שלא, שהוא לא ממש מבין בזה. אבל עם כל מה שהיה באסון של המכבייה, הוא מניח שלא. הם יושבים ושותקים. המיינה והדוכיפת נהנות מהרגע המביך של השתיקה שלהם, וחוזרות כל אחת למקומה. קראתי שפעם מפעל של חברת סנו הזרים בטעות כמות גדולה של סבון אל הירקון. זה גרם לזיהום, קצף וריחות כלור חריפים. דגים במשקל 100 טון מתו בעקבות אותה הטעות. אני מאמינה שאלה ששרדו והצאצאים שלהם הם דגים מזן חדש. אבל גם אני, כמו האמריקאי, לא מבינה בעניין. השמש מתחילה לשקוע. הנער הדייג לוקח את הדלי שלו ושופך את תחולתו על הבקבוקים והניילונים. העורבים מזנקים ממקומם על הסלע ומתחילים לנקר בדגים. האמריקאית מסתכלת על המחזה ונראית אומללה. האמריקאי מציע שימשיכו בהליכה. עולה בתחושה של סיפוק חולני מהאופן שבו הוא מניס את קלתו לעתיד מההתרחשות. ואני מחליטה לכתוב חזרה לאלישה ולהתעניין בשלומו של הכלב. הוא עונה לי מיד חזרה ושולח תמונה של הכלב עם גבס על הרגל. כותב לי שעכשיו הוא צריך להתהלך עם הכלב ברצועה, כמו בצפון תל אביב. תמה קריאת הסיפור. דגים מזן חדש. מעט גל נתן. קראה טלי ליברמן. תודה על ההאזנה.